מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב. שבוע טוב דוד.
שבוע טוב בצלאל לך ולמאזינים
היקרים. מה שלומכם?
ברוך השם, נמה ברבים. מה שלומי?
אתה והמאזינים. שבשם גם יענו.
אז יאללה, פתח להם תיבה, שיענו לך מה שלומם הבוקר, תחילת השבוע.
כן. תשמע, אנחנו מדברים הרבה על המלחמה, ויש מלחמה ודיונים, ייכנסו לרפיח, מתי, כן, לא, אבל ברקע, בלי קשר, ועם קשר, ויש קשר, מתנהלו בימים האחרונים, המאזינים שלנו פחות מצויים בזה, כי זה ברשתות בעיקר, ובכל מיני עיתונים של הציבור הדתי-לאומי, אבל מתנהלו קמפיין מאוד לא נעים, נגד לומדי התורה, נגד הציבור החרדי, ואני רוצה לדייק את המשפט הזה שאמרתי, אנחנו כאנשים חרדים, כשמישהו מדבר על גיוס בחורי ישיבות, אנחנו ישר רואים את זה כנגד. ויש בציבור הדתי-לאומי קמפיין מאוד מאוד משמעותי, למה אתם לא מתגייסים, למה החרדים לא מתגייסים, ולמה הם לא הולכים לצבא. עכשיו, אני רוצה להיכנס לכל הדיון הזה, ולוודאי לא לוויכוח איתם, רק לומר משפט שצריך, אני חושב, להיות לתשומת לב כולם. אנשים פשוטים וגם כל מי שמדבר. כלומר, אנשי תקשורת חרדים, פוליטיקאים חרדים, כולם. והמשפט אומר מילה אחת. דממה. פשוט לא לדבר, או יותר נכון לא להיגרר לוויכוחים, לא להגיב. ולא להסביר, ולא שום דבר לו, כי מה לעשות, מי שלא טעם טעמה של תורה, לא יכול להבין מה אנחנו, איך אנחנו מסתכלים על זה. כך אני חושב.
כן, אתה חושב שלא צריך להגן על כבודם של לומדי התורה, להגן על התורה, להגן על שמם של בחורי הישיבות, להגן על התרומה של בחורי הישיבות. תראה, אני נגד הדיון על הדבר הזה בכלל, ואמרת לי שתדבר על זה, אמרתי לך שאני אשתוק, אבל יחד עם זה אני אומר לך בצלאל, שכן צריך להגן על כבודם של בחורי הישיבות, הכבודו של עולם התורה, ולא להסתפק במילה דממה. אז אם כבר מדברים על זה, אז דבר על זה, okay. תתקוף.
כבודם של בני הישיבות מורם מעצמו, עצם זה שהם לומדים, והדגשתי ואמרתי, אין פה קמפיין נגד לימוד תורה ונגד לומדי התורה, אלא קמפיין שמונע ממניע רגשי בעקבות המלחמה וכולי, ואני מדבר עכשיו על הציבור הדתי-לאומי, אני לא מדבר על אנשים שאינם דתיים, שלא מבינים בכלל על מה מדובר, אני מדבר על הציונות הדתית, לא יודע, אתה יכול להסביר להם מה הקו המנחה של הציבור החרדי, למה אנחנו יושבים בישיבה ולומדים ומשקיעים את כל חיינו בלימוד תורה, אלה שזוכים לכך כמובן. קשה להסביר להם, לכן אני אומר, לא יעזור להתווכח, כל מה שתגיד להם לא יעזור, כי הם מונעים איך נקרא לזה, השקפה אחרת, אג'נדה אחרת, שאני כמובן לא מסכים איתה, ולא יעזור להגיב ולא יעזור להתווכח, ובוויכוח צריך שניים, וכדי שהשניים יתווכחו, וכשהשניים מתווכחים העניין מתלהט, וכשאתה לא מתווכח ולא עונה ולא נגרר, העסק דוח. לזה אני מתכוון, ולא שאני לא חושב שצריך להגן על לומדי התורה, בטח שכן, ועושים את זה תמיד ונעשה את זה, אבל בוויכוח הספציפי הנוכחי פשוט לשתוק, שיתווכחו עם עצמם, שידברו עם עצמם, ושיעשו, זהו, זה מה שאני חושב.
טוב, אמרת לי כמה פעמים שאתה הולך לדבר על זה מיום חמישי האחרון, ואמרתי לך שאני אשתוק, אז הנה אני שותק בדבר הזה ולא רוצה לדבר על זה. ואם הייתי מדבר על זה, אז הייתי מגן על כבודם של לומדי התורה, שזה יותר חשוב לי. בוא נדבר על דברים אחרים, אפשר? הם לא קובעים לנו סדר יום, לא שרקי ולא כל האחרים שם, הם לא קובעים לי סדר יום.
אז הנה, אתה זורם איתי, הם לא יקבעו לנו סדר יום ואנחנו לא נגרר.
אבל בכל זאת דיברת על זה,
הזכרתי, אמרתי, ואמרתי שאנחנו לא ניגרר לדיון.
יש להם מקור ראשון, יש להם מקור ראשון, יש להם עלונים, יש להם עיתונים שכתבו את השטויות שלהם שם. אני לא קורא את העיתונים האלו, זה לא מעניין אותי מה הם כותבים, לא מעניין אותי התורי דעות שלהם, הם לא איזה אנשי מחשבה יותר טובים ממני וממך, או מכל אישיות חרדית אחרת, כזו או אחרת בתקשורת. הם בלבלים את המוח, הם בלבלו את השכל לפני השביעי באוקטובר, הם בלבלים את השכל גם עכשיו. אין לי כוח להיכנס לפילוסופיה איתם ולוויכוחים איתם ולכל השקפה שלהם, שיכתבו אותה, שיגידו מה שהם רוצים, שידברו איפה שהם רוצים, כמה שהם רוצים, ואנחנו נדבר
מהמקום כאן. שבו, מהמקום שאני וזהו. אמרתי.
ולכן אני לא מתכוון לדבר על זה, אתה מבין?
אין בעיה, אני רק יוסיף, ואני המניע שלי או הסיבה שלי זה כי אי אפשר לדווקח איתם ואי אפשר להסביר להם בדיוק, בדיוק, ולהבדיל, אבל בדיוק כמו שאתה לא יכול להסביר לעיוור מה זה צבע אדום, או צבע ירוק. כך אתה לא יכול להסביר, למי שהוא לא בן תורה לא יבין מה זה לימוד תורה ומה זה להשפיע את החיים בתורה.
אם היו כותבים את זה אנשים שנלחמו בשדה הקרב, לא הייתי מבין את זה, אבל מילא. אבל מי כותב את זה? כותבים את זה אנשים שהלכו לגלי צהל, רגע תן לי להגיד לך משהו, הלכו לגלי צהל כדי לעשות לעצמם קריירה תקשורתית, אז שלא בלבלו את המוח ושלא יכתבו ושלא יקשקשו, ואם הם בכל זאת בוחרים בלבל את המוח, אז שיעשו את זה לא יודע כמה, 10,000 קורא עיתון מקור ראשון ולציבור שלהם וזהו. אני לא צריך לתת להם במה ברדיו כל חי, כאילו הם קובעים לי את סדר היום. אני מעדיף לדבר על דירוג האשראי שירד, אני מעדיף לדבר על כן רפיח לא רפיח, אני מעדיף לדבר על הלחץ האמריקני על ישראל ועל היחסים בין נתניהו לבין ביידן, ומעדיף לדבר על המציאות החיים שלנו כאן האזרחים. אתה יודע מה? גם הבחירות הרשויות המקומיות, כמה שהן לא מעניינות, אני מעדיף לדבר על זה ולא על הקשקושים של שרקי וכל החברים שלו שם במקור ראשון וכל השטויות
שם. אגב, מקור ראשון הוא זה שפתח את הקמפיין הזה נגד בני הישיבות לאחרונה, כולם אחריו, חבל מאוד, וחבל מאוד. טוב, מה רצית לדבר?
לא, זהו, לקחת לי...
לא, אמרת שיש לו עוד נושא.
לקחת לי את חוט המחשבה, אתה מבין? כי זה מעצבן אותי. זה ממש מרגיז אותי. תראה, אני לא לומד היום בישיבה. אני משדר ברדיו. כבודם של בחורי הישיבות של עולם התורה חשוב לי מאוד, 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 מאוד. מאוד. הם מוסרים נפש, יושבים לומדים תורה, ואני מעודד את זה, ואני מחזק את זה בכל מקום, לא רק כאן ברדיו, בכל מקום אפשרי. ולא בא לי לנהל על זה דיון. עכשיו שאלת אותי על מה אני רוצה לדבר.
כל מה שאמרת אני מסכים איתך. לגמרי,
נקטע לי חוט המחשבה.
מה, לא רצית להגיד משהו על המלחמה, על רפיח, על נתניהו, על האום, על אונרה, על שר הביטחון, השר...
ראית אונרה, ההוא של אונרה, הוא לא ידע. הוא לא ידע שיש...
מזכן אונרה.
כן, הוא לא ידע שיש להם מתחת למטה הראשי שם מנהרה עם חדר מחשבים וחדר מבצעים.
ראיתי את הסרטון הזה במנהרה הזאת.
הוא אומר מה לנו ומאיפה אנחנו נדע שיש עניין צבאי מתחת לבניינים שלנו. הוא לא ידע שהפעילים שלו באונרה הם פעילי חמאס. הם לא ידעו כלום. האזתים גם לא ידעו שחמאס התכוון לטבוח בישראלים. הם לא ידעו, הם תמימים. תנו להם קורסונים עם חמה ועם שוקולד ועם שקדים ועם מה שאתם יכולים. הם לא ידעו כלום. הם לא ידעו, לא ידעו. אף אחד לא ידע.
הם לא ידעו, אבל גם בישראל לא ידעו כלום.
תקשיב, הפלסטינים האלו זה השחקנים הכי גדולים שיש בעולם. אין יותר מהם. אין יותר מהם צבועים. ופתאום הם צועקים מסכנים והם פתאום עקורים, פתאום כל העקורים האלה שנמצאים עכשיו באוהלים זה אותם אנשים שרקדו וחגגו כשטבחו בתינוקות ובקשישים ובאנשים בשביעי באוקטובר. עליהם ביידן עכשיו מרחם והעולם מרחם עליהם וכולם מרחמים עליהם, כאילו יש איזה דרך לדעת לצהל או אתה יודע מה, לא לצהל, עזוב צהל, לארצות הברית, כדי לדעת מי שם איזה פלח, אם הוא מחבל או שהוא לא מחבל. אין שום דרך לדעת, הם כולם שם, כל האזתים כולם אותו דבר, אותו סיפור. לכן אני לא מרחם כשהורגים שם קשישים, ילדים וכל הדברים האלה. אתה יודע, שרים לא יכולים להגיד את זה, כי אם הם אומרים את זה אז ישר יש איזה מאומה בעולם ולוקחים את המשפטים שלהם לבית הדין הבינלאומי בהאג. אבל אין מה לרחם על האזתים, הם כולם שם חמאס אחד גדול, כולם. כי אם הם היו רוצים, אז עכשיו, אחרי שהם סובלים, היינו רואים שם התקוממות, שהם ילכו לחפש את סינואר. שהם העזתים ילכו לחפש את סינואר, איפה הוא נמצא, והגישו את הראש שלו לצהל. אבל הם לא באמת רוצים, הם תמכו בחמאס, הם תומכים בחמאס, הם נתנו להם להסתתר, להתחבא, הם נתנו להם נשק, הם השתמשו בנשק עצמם. כל הזאתי שנמצא שם, אין שם בלתי מעורבים, אין דבר כזה שנקרא בלתי מעורבים ברצועת עזה. בעצם יש אותם 136 חטופים, הם הבלתי מעורבים שחטפתם אותם, אבל כל השאר שם, כולם, מהקטן ועד הגדול, מהילד והילדה שזה המחבל של מחר שירצה לרצוח חיילי צהל, הם כולם שם אותו דבר. ולכן אני חושב, כמו שאמרתי לך בשבוע שעבר, שהתווכחת איתי, הומניטרי, לא הומניטרי, לא צריך לתת להם שום הומניטרי ושום כלום. הם כולם שם אותו דבר, הם כולם חמאסניקים שם. ואת ההבחנה הזאת שמנסה עכשיו, מנסה העולם לעשות, וארצות הברית מנסה לעשות, יש 1,400,000 עקורים שמעבירים אותם לרפיח, הם כולם חמאסניקים שם, ולכן זו הצביעות הכי גדולה. כלומר, אי אפשר להגיד זו הידידה הכי גדולה של מדינת ישראל, הידידה הכי טובה שלנו בעולם, ומהצד השני קושרת לעם ישראל, לצבא, לממשלת ישראל, לבנימין נתניהו, את הידיים ואת הרגליים, ואומרים לך עכשיו לך תנצח. איך תנצח ככה? איך בדיוק תנצח?
טוב, ומה שקורה הבוקר, אמרת הומניטרי, הגיעו הרבה מאוד אנשים הבוקר להפגין בקרם שלום במעבר, איפה שהסחורות ההומניטריות עוברות אחרי הבידוק בישראל, ונשלחו לשם הבוקר, אני רואה דיווח, קצינים בכירים ואנשי יחידות מיוחדות כדי לפנות את המפגינים. נעצרו שם קרוב ל-50 בני אדם רק הבוקר, כדי את אלה שבאו למנוע את כניסת הסיוע ההומניטרי, השמוניטרי הזה.
כן, כי אתה יודע מה הסיפור החדש? כתב על זה, אני חושב, יוסי יהושע הבוקר בידיעות אחרונות. הסיפור החדש הוא שאם ימשיכו המפגינים לעכב את הכנסת הסיוע ההומניטרי דרך מעבר כרם שלום, דרך מעברים אחרים, אז בסוף מה שיקרה זה שמצרים תאפשר להכניס את הסיוע ההומניטרי ללא הבידוק הביטחוני של ישראל. כי הרי עד עכשיו מצרים מאפשרת לישראל לבדוק כל מסעית ומסעית שנכנסת לרצועת עזה, אבל מאז שהמפגינים התחילו להפגין מזה כשבועיים, אז הסיוע ההומניטרי הולך ודועך, הסיוע ההומניטרי היומי הולך ודועך בגלל שמעכבים שם כניסת מסעיות. אז עכשיו יש תירוץ חדש, אם אנחנו רוצים לפעול ברפיח ואנחנו רוצים שהמצרים לא יכניסו את הסיוע ההומניטרי בלי בדיקה שלנו, צריך לאפשר ולהעביר את כל הסיוע ההומניטרי ולא לתת למפגינים שם לעכב את הדבר הזה. אתה יודע, אפשר להתווכח על זה אם זה נכון או לא נכון, אבל אני דעתי אמרתי ואומר אותה כל הזמן, לא צריך להכניס להם כלום, לא כיכר לחם, לא שמן, לא סוכר, ובטח ובוודאי שלא קורסון חמאה עם שקדים.
כן, לגמרי, ואני שמח שחוט המחשבה שלך חזר אחרי שדיברנו על בני הישיבות ונתת כאן שיר כלולי טוב ומצוין.
תמשיך, תמשיך, תמשיך. ככה אתה רוצה לפתוח את השבוע?
שיר כלולי, הדבר הכי טוב.
טוב.
אני רק מזכיר לך שהשבת הייתה שבת חופשית בהרבה מאוד מהישיבות, והרבה בחורים שומעים אותנו, אז קצת לתת להם משהו. אנחנו עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, נדב ארבל, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, שבוע טוב לשניכם. אלה כותרות השעה. 8 בצהל נערכים בפעולה קרקעית בעיר הדרומית רפיח. על פי הערכות, ברפיח נמצאים חלק מהחטופים ובכירים נוספים של החמאס. בין היתר יצטרך צהל להתמודד עם למעלה ממיליון ערבים שנמלטו מצפון הרצועה. ממשל ביידן מביע התנגדות למהלך צבאי ברפיח במהלך חודש הרמדאן שיחל בעוד כחודש. גם במצרים חוששים מאוד מפעולה ישראלית סמוך לגבול, ומתרחיש הימים מבחינתם כשמיליוני ערבים ברצועה ינסו לפרוץ את הגבול לסיני, וכבר שלחו עשות טנקים מצריים לאזור. המשטרה פינתה הבוקר כ-40 מפגינים שחסמו את מעבר כרם שלום במטרה למנוע כניסת מסעיות סיוע לרצועת עזה. חיל האוויר עירת הלילה מטרה חשודה סמוך לקיבוץ קדרים שבגליל העליון, ברוך השם לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. שר האוצר סמוטריץ' תקף אמש את החלטת חברת דירוג האשראי מודיס להוריד את הדירוג של ישראל, ואמר כי החלטת החברה הוא מניפסט פוליטי המבוסס על תפיסת עולם גיאופוליטית פסימית ומופרכת. ביקורת מוצדקת נשמעה בקרב חברי הכנסת מהמפלגות החרדיות על כך שהודעת ראש הממשלה נתניהו להחלטה יצאה במהלך השבת. חברת דנקל שמפעילה את הקו האדום הודיע על הפסקת שירות הרכבת הקלה בגוש דן בשל שיבושים במערכת האיתות. התחזית, עלייה בטמפרטורות. אלה הכותרות.
תודה נדב, ואני חושב שצודקים החכים החרדים שתקפו את נתניהו על הוצאת הודעה לעיתונות בשבת על הנושא פוליטי-כלכלי, החברת מוליס.
כן, אבל זה גם צביעות.
מה הצביעות?
צביעות שלהם. עזב אותך. למה? כי אם עכשיו בנט היה עושה דבר כזה, כשהם לא היו בממשלה, היו תוקפים אותו, היו עושים על זה מאומה גדולה מאוד.
אז וכשזה נתניהו... אתה מתלונן על זה שעשו תגובה רפה מאוד.
כן, וכשזה נתניהו, אז אני מזועזע, אני עמום, לא היית צריך לעשות ההודעה הזאת, עוד שנייה ישלחו לו פרחים ויגידו לו נתניהו, למה עשית את זה?
מי שהגיב על ההודעה הזו של נתניהו היו שלושה בלבד, יצחק גולטנופ, משה גפני וישראל אייכלר, אף לא אחד משס.
בסדר, אתה אוהב לנגח את שס.
לא אוהב לנגח אותם. אני שואל שאלה, למה?
כי אני אגיד לך משהו,
לא אכפת להם מהשבת?
אז בוא, גם ההודעות שגפני וגולטנופ, אני שמעתי את שניהם, כן, גולטנופ כתב, גפני אמר, שמעתי את שניהם, אם היה מדובר בראש ממשלה אחר, או בממשלה שהחרדים לא היו בה.
לא, זאת לא תשובה, זאת התחמקות.
טוב, אני אגיד את מה שאני חושב.
אני מסכים שזאת תגובה רפה מאוד, מאוד רפה, ונגד בנט היו או לפיד היו צמחורים מאוד.
איפה כבודה של השבת? כבודה של השבת פתאום בגלל שזה נתניהו, אז זה בסדר?
אז זו השאלה שאני שואל גם על שס.
אני גם אוהב את נתניהו, אבל כשצריך להעביר עליו ביקורת, איפה כבודה של השבת?
לדרי לא אכפת כבודה של השבת.
בסדר, אתה רוצה לנגח את שס, תנגח. אמרתי לך, תנגח את שס כמה שאתה רוצה.
לא אכפת מכבודה של השבת.
כמה שאתה רוצה תנגח את שס.
ליום בנצור לא אכפת כבודה של השבת.
גם ההודעות של גפני,
אני מכיר את השמות של השרים שעד לרגע זה לא שמענו את ההודעה שלהם.
גם ההודעות של גפני וגם של גולדקנופ זה בדיחה אחת גדולה, ואם כבודה של השבת באמת חשובה לכם, אז תוציאו הודעה כמו שאתם יודעים להוציא, הודעה חריפה, ולא לפלפל את המוח באיזה הודעה לקונית כזו. בסדר? על זה אני מדבר. או שתשתקו, אם אתם שותקים, אז שותקים בגלל שזה נתניהו, אז מותר לו לחלל שבת, ואם אתם לא שותקים ומוחים על כבודה של השבת, אז תמחו כמו שצריך. תוציאו הודעה לצאת ידי חובה.
אמר דובר שס. בצוות שלנו עורך מוטי סגל, נתי שולמן, המפיק שלנו, מוטי קופר, הטכנאי, מתחילים. טוב, הערכנו הבוקר, בואו נרגע קצת ונפתח עם מה שקורה בשטח. כתבנו לעיני צבא וביטחון, קובי פינקלר, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר אור לכם.
בוקר טוב.
מה קורה? שבוע טוב. טוב, מה קורה בדרום? ראיתי אתמול סרטון של מנהרת הטרור של חמאס מתחת למטה של אונרה, תקשיב מה שהם הקימו שם מתחת לאדמה, לא היה מבייש מדינה, לא ארגון טרור.
כן, ממש כך, אנחנו מדברים על החלק הצפוני של רצועת עזה, שטח שכבר תוהר ונוקה והיה ועדיין בשליטת כוחות הביטחון, וזה מלמד עד כמה זמן זה ייקח והרבה זמן, וכל פעם יצטרכו לקבל עוד החלטות ולהיכנס לשטח. אז תשמעו, במהלך תחילת השבוע שעבר, ביום שני שעבר בדיוק, עוצרים כמה וכמה מחבלים, כמעט כמדי יום, ואפילו אפשר לומר מדי יום, עוצרים עשרות רבות של מחבלים, ואז מגיע מידע מאחד המחבלים שישנה חוות שרתים, בלשון הערבית שלו, מתחת לבית של נשיא אונרה בשכונת רימל, שכונה יוקרתית, באזור רשתי, צפון רצועת עזה. ואז
בכלל, בכלל לא חן יונס, לא באזור שעליו נלחמנו כרגע.
לא בחן יונס, לא ממש לא בחן יונס. ואז מכווינים שם את חטיבה 401 של השריון ואת חטיבת הנחל, שתי החטיבות היחידות שפועלות כרגע באזור צפון רצועת עזה מיועדות לפשיטות, והם נכנסים לתת הקרקע הזו לאחר שכמובן וידעו את כל האפשרויות ושלא ממלכדים אותם ושלא עושים להם תרגיל. הורגים במהלך הפעילות הזו 120 מחבלים, כן, מספר אדיר ביום אחד, רק להבין את כמויות המספר מחבלים האדירות שנמצאות שמה, ואז מגיעים מתחת לפני הקרקע למנהרה שאורכה קילומטר שלם, ובתוכה חוות שרתים שלא מביישת את בפרפרזה את 8200 שלנו, לא שהייתם שם, אולי דוד היה, אבל ממש חוות שרתים אדירה עם מאות מחשבים קטנים ועשרות רבות של מבנים כאלה שמשרתים את השרתים הללו. ואומר לי שם קצין בכיר, ואומר לי מישהו שמבין היטב במחשבים, כאשר הוא מקבל את החומר, אגב התמונות והווידאו נמצא גם באתר רדיו קול חי, כדי שגם אתם תוכלו להתבשם ולראות, אומר לי זה פעילות, כמו שאמרת בצלאל בצורה נכונה, של מעצמה. זה לא ארגון טרור של 10 מחבלים, או 100 מחבלים שמסוגלים לבנות את זה. זה תשתית של מדינה, קרי איראן, שהביאה את זה, והכינה את זה ובנתה את זה לאורך שנים, זה לא דבר שמוצנח משמיים. ולכן, א', החשיבות הגדולה והמידעים, ורואים שם שהם פשוט חתכו את הקבלים כמה דקות או כמה שעות לפני שהם הבינו שצהל נכנס שם, חשבו, היו בטוחים צהל לא ייכנס, שמעו את הדברים ושמעו את האלופים שמדברים על כך, אסור להיכנס לתורה.
כמה זה היה מחובר, כמה המרחב הזה של חוות השרתים הזו בצפון הרצועה הייתה מחוברת פיזית לדרום הרצועה עד לפני כמה ימים?
היא הייתה מחוברת בצורה, לא יודע לפני כמה ימים, תשמע, ברגע שלא, והצהל נכנס לתוך המרחב הזה לפני חודש ימים, אני בטוח שכבר אז ברחו משם, אבל ראו שהם ברחו מבעלה. חלק קטן הם הצליחו לקחת איתם, כי זה חלק דבר שאפשר לעשות אותו עליהם, אבל אי אפשר לקחת משהו כמו בסדר גודל שאנשים יבינו, של 10 מקררים גדולים, של אמנה כאלה. ואת זה אי אפשר לקחת להעביר שם בתוך כמה שעות, אז הם חתכו את הקבלים, אבל יש את
היחידות. חשוב לומר שהם לא חלמו שצהל ייכנס לשם בגלל שזה היה מתחת למטה אונר"א.
גם כאן, וחשוב בכלל שצהל לא ייכנס, לכן אתה צודק דוד, שהם שומעים אלופים, ושומעים כל מיני פרשנים למיניהם, צהל לעולם לא ייכנס, ואם הוא ייכנס, ייכנס לקילומטר, וחיזבאללה מאיים שאם צהל רק יעבור את הגדר, זה היה בליל שבת פרשת לך לך. ואני זוכר כעת חיה כמו שאומרים, ואז צהל כן נכנס והלך בתוך שיפה, ואנחנו טיילנו במרתפים של שיפה, ואז אומר נשיא אונר"א, יש כאלה שמגדירים אותו יושב ראש אונר"א ויש כאלה שאומרים שהוא לא נשיא אונר"א, אומר לא ידעתי בכלל, לא שמעתי על הדבר הזה.
כן,
מתחת לבית שלו, מתחת למפקדה שלו, בהחלט מודיעין משובח ואיכותי.
כן, השאלה, השאלה לנשיא אונר"א זה מה הוא כן יודע, מה תפקידו של הארגון שלו, של אונר"א, בסוף?
הוא יודע לחיות במנעמים טובים, הוא יודע לחיות במנעמים טובים, במשכורות טובות, אם היית יודע את חשבונות הבנק שלו בשוויץ ובמקומות אחרים, היית מבין את אושרו, כמו גם אושרם של מחבלים רבים אחרים מבחירי החמאס. זה באשר לחלק הצפוני של רצועת עזרה, אתה צודק בשאלה שלך, ואני חושב שגם ההנחיה, מכאן אני עובר לך ניונס, עובדים שם עקב בצד אגודל, וניתן לכם מספר הבוקר הזה לראשונה, אם בתחילת הלחימה של חניונס, דיברנו שלושתנו על כך שיש שם סדר גודל של כ-300 קילומטרים של מנהרות, כן, מספרים דמיוניים, מכאן ועד נראה שנקרא אובה חזרה, זה סדר הגודל, היום אנחנו מדברים על סדר גודל של רק של 120. אני אומר רק, כי עובדה ש-180 קילומטרים כן עברנו בהם, כן תיהרנו אותם, לא את כולם פוצצנו, את מרביצן לא, עדיין לא הצלחנו לפוצץ, אבל לפחות יש לנו שליטה בהם, אחיזה מודיעינית כמו שאומרים, ו-120 קילומטר נעשה את זה, ולכן אומר אתמול בצד גם הרמטכ"ל.
המשפט שאמרת עכשיו בהבלעה קצת מדהיג, לא את כולם השמדנו, למה לא השמידו את הכל, את כל המנהרות אם כבר עברו בהם?
כי אין מספיק חומר נפץ כדוגמה, כי אין מספיק אמצעים כימיים וטכנולוגיים וכל מיני אמצעים אחרים שצריך אותם כדי לפוצץ, וגם אין מספיק כוח אדם, זה לא אפשר לקחת עכשיו את כל עשרות אלפי לוחמי יחידת יעלום ולשים אותם רק על הדבר הזה.
זה אומר שהמחבלים יכולים לחזור לעבוד משם ברגע ששחררת את המקום.
לא, זה אומר, לכן התגשתי שיש לנו כן שליטה מבצעית על המקום הזה, כן שמנו את האפשרויות, לא פצצנו את כל המנהרה, אבל שמנו את האפשרויות שלנו, אבל אם לא נהיה שם, אתה צודק, לכן חשיבות הרבה, גם אומר אותה נתניהו, ואתמול בערב ראש המטה הכללי, רב אלוף הרצי הלוי, סתם נתתי את כל השם שלו, לא סתם כי עובד, אבל בתוך השטח, בתוך המנהרות הללו, אומרים שזה ייקח עוד הרבה זמן, את הפעולה המרכזית עשינו, כלומר השליטה שלנו על חטיבת חנונס בידינו, אבל עכשיו כדי לפרק מנהרה אחרי מנהרה, והבשורה טובה, אומר לי גורם ביטחוני ממש בכיר מאוד, אבל ממש חצי שעה לפני כניסת השבת, בסופו של דבר גם למנהרות הללו יש סוף. זה לא שאין להם סוף. גם ל-120 קילומטר הם נגיע, זה לא מספר
אינסופי. רק שלוקח זמן. נזכיר שברקע יש דיון שלם האם להיכנס ומתי להיכנס לרפיח. נתניהו אומר בריאיון לכלי תקשורת בארצות הברית, אומרים לנו אל תיכנסו, בעצם אומרים לנו, אל תמגרו את חמאס, מה שאומר שהם בדרך לשם.
מה שאומר שנתניהו החליט כבר, שכן נכנסים.
כן, הוא אמר, ביום שישי הוא פרסם הודעה, שהוא נתן הוראה ל...
על זה הייתי עוד לוקח את זה בערבון מוגבל, בגלל שכאן באמת ישנה הבטחה של אותם גורמים מדיניים בכירים, ודוד מבין היטב למה אני מתכוון, שאומרים, בלי תאום עם המצרים, אנחנו לא נפעל ברפיח. אז כל אחד יקרא את השורות הקטנות.
וביום שישי אחרי הצהריים, נתניהו הנחה את צה"ל, לפחות ההודעה שלו, להביא לקבינט תוכנית כפולה, גם לפינוי האוכלוסייה מחמאס, וגם למיטוט הגדודים של חמאס ברפיח. טוב, מלחת על הצפון.
היו 30 שיגורים כלפי לתוך שטח ישראל במהלך סוף השבוע, אבל מה שצריך להסתכל גם על הצד השני, צהל הראשונה תוקף בעומק של 55 קילומטר בתוך שטח לבנון, רכב שבו נוסע מחבל, מפקד מבחינתם של חיזבאללה, שאחראי על הגיוס של מחבלי חמאס, כלומר הוא שייך לחיזבאללה, אבל הוא אחראי לגיוס חמאס ביהודה ושומרון. אותו סלח הרורי שחוסל לפני כחודש וחצי, היה תוכנית האב שלהם, ויש להם מחבלי משנה, והוא כמו מנכ״ל ויושב ראש, והוא זה שהיה אחראי לכל הגיוס הזה. אני לא בטוח שהצלחנו לחסל אותו, אני לפי דעתי ולפי הבנתם שגורמי המודיעין הצליחו לפגוע בו או לפצוע אותו, אבל כך או אחרת זה מלמד עד כמה גם האחיזה המודיעינית וגם העמקה בתוך השטח הזה. מנגד 30 רקטות בהחלט לא עשו שקט, לא לתושבי צפון הארץ וגם לא לתושבי רמת הגולן, אבל הבשורה הטובה היא שאין נפגעים בכל האירועים הללו.
ברוך השם. קובי, תודה, בשורות טובות.
תודה קובי, שבוע טוב.
שבוע טוב. טוב, עכשיו קצת פוליטיקה, עוד מעט נחזור קצת לזירות ולמלחמה ולעולם, למזרח התיכון בכלל, אבל תחילה קצת פוליטיקה, למרות שלא אתה ולא אני אוהבים את זה, אבל יש מאזינים שקצת אוהבים את זה, אני חושב. נכון? יש כאלה?
מה? בחירות מקומיות?
קצת, קצת, קצת. יש עוד לא הרבה זמן בחירות. איתי גדסי, פרשננו הפוליטי, בוקר טוב.
בוקר טוב, חודש טוב.
בוקר טוב, איתי.
מה קורה בזירה הזו?
טוב, אתמול ראינו בבני ברק, עיר מרכזית ועיר שידע כבר כמה וטויים ועליות ומורדות. ראינו את חנוכת המטות הבחירות של דגל התורה ושל אגודת ישראל בנפרד. כמובן רצים לראשונה בהיסטוריה של בני ברק בנפרד, או לפחות מהעשרות שנים האחרונות.
לנפרד ברשימות.
ברשימות, וגם ברשות העיר, הנה תתפלא, למרות שירד הווטו, אתמול גפני עולה לבמה ואומר, נותן פצצה, לא פחות, לדעתי. אומר שעד לרגע זה, שבועיים ביומיים לפני הבחירות, לא תומכים בחנוך זייברט לרשות העיר, נבוא לרבנים, נציג את הדברים, אני רוצה להזכיר שאין להם אלטרנטיבה, זה או להצביע לוידר, או להצביע לאוריאל בוסו. זה שני האופציות,
יהיה בעניין לראות. למה? פתק לבן.
אוקיי.
לא זה ולא זה ולא זה ולא זה יקרה, בסוף יתמכו בחנוך
זייברט. אני מסכים עם דוד, בסוף כשמסתדרים העניינים למי שצריך להסתדר.
גפני אמר את זה בקולו שהם לא תומכים בזייברט?
הנה בוא נשמע.
רגע, לפני שאנחנו שומעים, כי מנחם שפירה אמר לך בראיון שבוע שעבר שהם עם זייברט, לא?
נכון, אז מה השתנה במהלך הימים האחרונים?
לא יודע. בוא נשמע את גפני.
שומעים נעשה בעל רשות העיר. בפוליטיקה החרדית מאז שהורדנו את הווטו קרו כמה דברים, ורק גדולי התורה יגידו לנו למי לבחור כשיגיע יום הבחירות. זאת לא האספה, האספה הזאת היא נציגי דגל התורה בעירייה, ואני מקווה שנכניס 12 נציגים.
בקיצור, זייברט עוד יש לו זמן.
זה לא כנס הבחירות למועמד לרשות העיר, אנחנו נלך לרבנים ונשאל אותם. בעצם גפני מאותת לדיל של שט וגור, וביזניץ כמובן, שחזרו בהם בבית שמש ותומכים בשט, אבל כמו שאמרתי, אין להם הרבה אופציות, וכמו שהערכתם, בסופו של דבר התמחו בזייברט, אני חושב שהמשחק הזה ברור לכולם, אלא אם כן תהיה פה דרמה גדולה.
איתי, תעשה לנו רגע סדר. כמה חברי מועצה יש בסך הכל בבית?
אבל שנייה, לפני כמה חברי מועצה, כל הסיפור הזה של גפני בגלל בית שמש ואלעד, או אין קשר מול זייברט?
בית שמש בעיקר, כן.
ברור שבגלל זה.
כן, ברור, זה לחדד.
הרי נזכיר שההסכמים הפנימיים בין זייברט לבין דגל התורה בבני ברק כבר נחתמו, כן, אם אתם זוכרים, עם כל העניין של הניקיון וכו' וכו', אבל גפני מכניס כאן איזושהי פצצה. עדיין לא ברור למה, אני רק שוב מזכיר לכם שאוריאל בוסו עדיין לא הסיר את מועמדותו כלומר, יכול להיות שנראה את הפתק הזה על הבקל.
טוב, זה מעניין, אבל אני רוצה כן שתדבר איתי רגע על חברי מועצה. כמה חברי מועצה יש בסך הכל
בבני ברק? 27, השאיפה הגדולה כרגע של דגל התורה זה להיות גוש חוסם לזייברט במועצה. כשהם מבינים שאגודת ישראל ושס ישתפו פעולה ומה שנקרא יעניקו לזייברט את הרוב, ולכן הם צריכים...
אז עם מי הם ישתפו פעולה? עם וידר, עם עץ, עם מי?
בדיוק, פלוס אופוזיציה של וידר, פלוס הם מקווים שעורך דין שלמה אלבום יעבור גם מפורשי גור.
רגע, וזה ריאלי לדגל, זה ריאלי שדגל התורה תקבל בבני ברק 12?
אני חושב שזה מופרז מאוד, מוגזם מאוד, אני לא חושב שיעברו את ה-9-10, אבל אם כן זאת תהיה הפתעה גדולה, ובהחלט יכול להיות ש...
אבל בשביל גוש חוסם הם צריכים 13 חברי מועצה, יותר.
אמרתי, יחד עם האופוזיציה, כן, יחד עם האופוזיציה. שאלה מי? את וידר שיביא 1 או 2, אלבום אם יעבור ויביא 1 או 2.
פתאום וידר זה כן טוב, מבחינתם. נכון. אם הוא יהיה הגוש
חוסם. הכי מעניין יהיה אם הם יצרפו, ינסו לצרף אליהם את נציגי עץ. זה בכלל היסטוריה.
נציגי עץ, הם לא יכולים לצרף בשום מצב. מנחם קרמן, ראש הרשימה, הוא איש, הוא סגור עם זייברט מההתחלה ועד הסוף, כולל בקדנציה הקודמת של זייברט. ולכן
כלומר, שאם דגל בסוף, מבחינה ריאלית, אני רוצה לחדד איתך את הנקודה הזאת, כי לדעתי זה הסיפור כאן. אם דגל בסופו של דבר לא תביא 12, כמו שאמר גפני, אלא כמו שאתה אמרת, 9-10, אין להם גוש חוסם מול חנוך זייברט. צריך לומר את זה.
נכון,
לא יהיה להם,
נכון,
גם אם יצרפו עוד איזה אחד שניים אליהם.
אבל חשוב שנגיד, למה כולם פתאום מדברים על המספרים האלה של 12-13 מנדטים? זה רק בגלל שהם מזהים חולשה בשס, ומזהים אותה, כבר דיברנו על זה, כגבייה פוליטית שאפשר לשאוב ממנה כמה שיותר מנדטים, וזו הסיבה שבעצם, הרי לפי ההיגיון, אם שס תביא את השמונה שלה, משהו כזה, היום יש לה 6, יחד עם נציג הרב מזוז, זה כבר 7 בבסיס, עוד לפני הגידול, לפני כל הנלווה, זה בעצם נורת הזרה מאוד מאוד גדולה לשס, לראות האם שס מדברת על אזור 5-6, או שמה שס מתכננת להביא לפחות את כוחה היום אל הקלפי, ובכך למעשה להיות לשון המוזניים בין אגודת ישראל לבין דגל התורה, דבר שכמובן יסייע לרבות במהלך החמש שנים, אולי אפילו במהלך ה-10 שנים הקרובות, כי גם אתמול שמענו את הדברים של מנחם שפירה ושל חנוך זייברט, כולם מדברים על כך שמספר המנדטים הוא זה שיקבע.
אני אגב מעריך, הרי בתוך הרשימה של אגודת ישראל, יש גם את נציגי שלומי אמונים, נכון? הם הולכים ביחד עם גור ברשימה.
נכון.
אני לא יופתע
אם... עד המקום התשיעי יש 3 נציגים שמתוכם כמובן...
שלושה נציגים של שלומי אמונים. הם ישתפו פעולה עם גוש דגל, אבל אני חושב שזה יקרה רק אם דגל תראה, או דגל ושלומי אמונים יראו שהפסידו, למשל באלעד, זה יגרום לשלומי אמונים לחתוך.
נקודת המוצא של זייברט שהם ישתפו פעולה בכל מצב, ובסוף הם גוש, הם רצים יחד, אתה יודע, באלעד ובבית שמש, וכנראה גם בבני ברק. אז, ואגב, הנה, היום מתברר שאם דגל התורה הייתה מריצה מועמד, יכול להיות שהם היינו אתה יודע, במקום אחר לחלוטין, מועמד לרשות העיר כמובן, אבל יש דברים שאי אפשר לתקן, אלא אם כן נסרה לה עכשיו ישנה פה.
דגל לא הריצה מועמד, בין היתר, כי היה מי שאמר באגודת ישראל, למרות ההכחשות, היה מי שאמר באגודת ישראל את דגל התורה, עניין בית שמש יהיה מסודר, יהיה בסדר, ועל בסיס זה,
לא חושב, לא חושב, יש הסכים של 4 עמודים שנחתם בבני ברק,
כן, אבל גם היו הסכמות בעל פה, גם בנושא הזה של בית שמש.
שמעו, אם לא הייתה מלחמה, הבחירות האלה בבני ברק הן מרתקות מאוד 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 מאוד.
מרתקות גם ככה. גם בלי המלחמה ועם המלחמה.
אני אומר לך, הסתובבתי בבני ברק ביום שישי, זה פשוט לא מעניין את הציבור. לא מעניין אותו.
אז הנה, דוד, קבל הפתעה, מי עוד הסתובב ביום שישי ושבת וכמה בתי כנסת?
בוסו.
שר הבריאות, המועמד לרשות העיר, הוא אראל בוסו, עושה קולות שהוא ממשיך עד הסוף, ולכן...
אבל הוא חזר לגור בבני ברק?
מעניין לעבור. עדיין לא, אבל תשמע, לך תדע מה יקרה. אני באמת לא מבין,
אני אגיד לך מה יקרה, מישהו ברגע האחרון ילך לבית המשפט על זה שהוא לא גר בעיר, ויעשו לו את מעשה פינדרוס באלעד.
אז הנה, בוא נאמר לאותו מישהו שיש רק שבועיים ויומיים, אז כדאי לעשות את העתירה במהירות.
אם הוא עושה, לא יודע, אנחנו...
איזה אנטיבוס אותה בצד...
לא, אני מזכיר שמה שעשו בשעתו לפינדרוס, עלולים לעשות גם לא.
אתה רק מזכיר, כן, בתמימות, אתה רק מזכיר.
כאילו שבלי שם הייתי מזכיר, אין מישהו שיודע...
אני לא חושב שצריך את זה, אבל בוא, חברים, לא תוכל להגיע לפתילה של בוסו, לא, גם אם הוא יתמודד, מה, אתם חושבים שהוא ינצח עכשיו בסיטואציה הזאת?
מה, הנה, דגל אומרים לך שהם עוד לא החליטו.
דגל לא תלך עם בוסו, נו באמת.
אז מה, אתם לא מאמינים לגפני? גפני אומר שהוא עוד לא החליט למי, שעוד לא החליטו שם.
לא חושב שבוסו זה אופציה.
אז מי, וידר?
הכל נועד, הכל נועד לקחת עוד כמה... אוקיי, פתק לבן גם לדעתי לא יהיה, אבל בסדר. בוא נמתין, ניתן להם לרדת מהעץ.
שבועיים ויומיים לבחירות המשעממות הללו.
איתי גדסי, תודה, בוקר טוב.
תודה, איתי.
תודה רבה, בוקר טוב.
טוב, נצא להפסקה, אחרי זה נחזור קצת למציאות הלא פוליטית.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
חוזרים למציאות, ואנחנו עם המזרחן מוטי קידר, שלום, בוקר טוב.
טוב.
שומעים אותך קטוע מעט, אם תוכל לשפר את המיקום שלך, נוכל לשמוע אותך חלק, ו... אתה שומע אותנו?
כן.
או, טוב.
בוא נתחיל איתך מרפיח דווקא. עד כמה זה נחוץ, דרוש, ועד כמה צריך ללכת עם זה עד הסוף?
תראה, ההנחה היא בצהל שכנראה ראשי חמאס,
לוחמים, נמצאים מרפיח. לא, אנחנו שומעים אותך מאוד משובש. אתה במיקום עם קליטה קצת חלשה כנראה. או שתנסה לשפר, או שתנסה לחייג שוב. כדי שנוכל לשמוע אותך חלק. לא, זה לא חלק בכלל. לא, לא שומעים. טוב, בואו תנסו לחייג אליו שוב.
שנתקו והתקשרו שוב.
כן, מאוד פשוט. צריך להבין את המזרח התיכון קצת, ואני חושב שהוא מאלה שמכירים הכי טוב, לא רק את רפיח ספציפי, אלא בכלל כל התהליך שמתרחש כאן. כל המלחמה הזו משגעת את המזרח התיכון כידוע.
כן, בהתחלה כולם איתך, עכשיו כולם נגדך, ואתה נשאר לבד. אני מדבר על ישראל שנשארת לבדה, למרות הידידים והידידות והידידות עם ארצות הברית. ישראל נשארת די לבד במערכה הזו. וצריך, אתה יודע, אני לוקח את המשפט שאמר נתניהו בריאיון הבוקר, כן? מה שאתה ציטטת מקודם.
כן.
וזה משפט שאומר המון, מי שאומר לנו לא לפעול ברפיח, בעצם קורא לנו להפסיד במלחמה, והוא מתכוון לארצות הברית, הוא מתכוון לביידן.
נכון, טוב, הנה מוטי קידר חוזר אלינו.
כן.
או, עכשיו שומעים אותך. טוב, בוא נדבר רגע, בוא נשים את רפיח בצד, כי רפיח זה עניין נקודתי, אבל את המזרח התיכון, בוא ננסה טיפה להבין, ברקע הזה של המלחמה, אנחנו לא רואים, אבל התלהמות, יוצא דופן מהמדינות השונות במזרח התיכון אחרי כל הארבעה חודשים האלה של המלחמה.
א', רפיח זה כן עניין עתיר,
כן.
שברפיח בסופו של דבר ייקבע מי ניצח במלחמה הזו ומי הפסיד. וזה עדיין לא ברור שישראל ניצחה, בכל פנים בעולם הערבי. כי מבחינתם, אם חמאס יישארו, גם בעזה בוודאי, הם ניצחו. למה? כי ישראל לא השיגה את מטרתה, שזה מיטוט חמאס, השמדת חמאס, והשמדת כוחו הצבאי והאזרחי. ברגע שישראל לא מצליחה לקיים את מה שהבטיחה לאזרחיה ולתושביה, ישראל הפסידה. גם אם עזה הרוסה, גם אם כולם בקלות, גם אם חמאס איבדו 80 או 90 אחוז מהכוח הצבאי שלהם, זה לא מעניין. ברגע שישראל לא מצליחה להשיג את מטרתה המוצהרת, אז ישראל הפסידה.
ולכן חייבים את רפיח?
ולכן בשביל לסיים את המלחמה בניצחון, שיובן כניצחון גם בעולם הערבי, אז אין ברירה אלא לפרק אחרון האנשים של חמאס ולשקור, זאת אומרת, לפרק את העודדים שלהם, ולפי מה שאני שומע בתקשורת, יש להם ברפיח ארבעה, כמדומני, גדודים, שהם עדיין גדודים קיימים, זאת אומרת, גדודים עם מסגרות, עם המפקדות, עם האפסנאות שלהם, עם כל מה שצריכים גדודים. ואם זה נכון, אז חמאס נשארו.
השאלה היא, דוקטור מרדכי קידר, האם יש אפשרות לעשות את הפעולה שצהל ירצה לבצע ברפיח, כשנמצאים שם בעצם היום יותר ממיליון 400,000 אנשים שהגיעו מחאן יונס, מצפון של רצועת עזה, מכל האזורים הללו? יש אפשרות כזו בכלל להילחם שם?
כן, השאלה היא, אתה נלחם. לא יכול להילחם עם טנקים בשביל להתקדם עם טנקים ולהרוס כל מה שבדרך. אתה יכול לעשות פעולות מודיעיניות מדויקות, על ידי מודיעין, על ידי חיסולים ממוקדים, אבל לאורך זמן, לא יום ולא יומיים, להגיע לסינואר אולי, ולדאוג לעקור אותו, או מהמחילה שבה הוא מתקדם.
השאלה אם יש דרך להגיע אליו למנהרה, איפה שהוא נמצא, בהנחה שיודעים איפה הוא נמצא, להיכנס אליו, להגיע אליו, בלי שיפגעו שם חטופים, ומן הסתם הוא מוקף בחטופים ישראלים.
תראה, אין מידע חשאי איפה הוא נמצא, הוא כבר, שימו לב, כבר אומרים, אין שלושה שנים שהוא מנותק לחלוטין, זאת אומרת, כבר הוא נמצא בשטח, מבחינת הפיקודים שלו, אלא כל אחד פועל כפי שהוא חושב שהוא צריך לפעול, שזה יכול להיות בסדר מבחינתנו, אבל עד לשכח כל דבר, מסגרות קיימות, אז יש להם מפקדים, ויש להם שדרת פיקוד, ולכן מדי יכולים לתפקד גם בלי הוראה מיידית של סינואר. כך שבעניין הזה עדיין אין ברירה, כן סינואר לא סינואר צריך להשמיד את הכוח הצבאי שיש להם
בעיניים הערביות, בעיניים הערביות, ואני מדבר על השכנים מסביב, מה יחשב בעיניים שלהם שישראל ניצחה את חמאס? בכל זאת, למרות שלא כולם אוהבים את ישראל, אבל מה יחשב הניצחון?
חיסול סינואר וחיסול כוחו הצבאי.
כלומר חיסול פיזי שלו.
חיסול פיזי, או שיברחו משם. או שיצעדו החוצה. תראה, אני חושב שאתה אפשרות, או יש אפשרות עדיין, לנסות ולתת עם סינואר, על כך שהוא יוצא בראש אנשיו, פתוח, במשאף אחד לא יראו ישראל, תקוע לו כדור, עושה עם דגל, עם דגל לברוך, ולא דגל לבן, ועושה ויים לזוועות, ושיקח את עוד מי שרוצה שיקח, להתחיל לשכן את חתר, או באלג'יריה, או בטורקיה, או במקום אחר, שיוצא לחבר אותו. זה נביא לתניה, התמונה, הריצחון, שמצד אחד, מעניקה לו את החיים שלו, וסיטל, לקחת לו את החיים, ואפשרות לבנות את חמאס מחדש, במקום אחר, אם זה בקטר, באלג'יריה, או בטורקיה, או בכל מקום אחר. זה לדעתי דיל שאפשר להגיע איתו, אבל הדיל הזה הוא ילך אליו אך ורק אם הוא יבין שהכוח למעלה שלהם, זאת אומרת הכוח ש...
השאלה אם הוא יודע מה קורה למעלה, כי הם מדווחים שכבר 11 או 12 ימים מנותק קשר מכולם.
לא, עד בכך אני חושב שהוא יודע, כשיש אנשים שמגיעים אליו ואומרים לו מה שאומרים, הוא לא לגמרי חסר קשר.
טוב, בואו נדבר משפט אחד על נסראללה. נסראללה מעוניין להגיע להסדר עם ישראל, או שהוא רוצה לגרור אותנו למלחמה הבלתי נמנעת בדרום לבנון?
לדעתי נסראללה בינתיים נוסר את האש, מכיוון שהאיראנים דורשים ממנו ליצור את האש. הם מבחינתם הוא ציוד מתקלה, הוא דבר שאפשר לזרוק אותי. למה? כי הוא ערבי, הוא לא פרסי. אבל מצד שני הוא שי, כמוהם. ואכן הוא קשה יותר לאיגוד מבחינתם, וגם אם הוא יתאבד באמצעות מלחמה, אז מה שמתקם זה מה שחמאס התחיל לפרק את החזית המאוחדת האיראנית כפי שהם רצו ליצור כנגד ישראל. חמאס פירקו אותה, עכשיו חזבאללה עלו להתפרק מנה, זה מבחינת האיראנים, תמונת העולם האיראנית, זה עושה בלונות.
כלומר מה, אנחנו צפויים לראות שבדרך מדינית הם מסכימים לסוג מעבר לדרומה של הליטני?
א', להביא את חיזבאללה אל צפון הליטני, זה אמנם מסעת לב ישראלית משכבר ימים, אבל לדעתי זה דבר לא מי יודע מה, כי ברצונם, שבאלה שעברו מצפון הליטני, לעבור את הגבול אלינו, כך להם, לא יודע, 5-6 שעות, לא יותר. לא יותר, שהם יכולים לפעול בדיממת הלכות, שהוא התחיל את המבצע, וכל אחד יודע את תפקידו, ויוצאים בדרך כשהוא קפיל את הפקודה. כך שבעניין הזה, להרחיק אותם מצפון הליטני, יוסיף עוד 20 דקות, חצי שעה, שעה, לדרך שהם יצטרכו לזון הליטני, לגבול, ולכן לדעתי זה לא רציני הסיפור עם הליטני, זה פשוט לא רציני.
אז מה כן? אז כלומר, ישראל כן צריכה לצאת ולפעול שם והיא מוכנה וערוכה לזה? או שכן לחכות לאותו הסדר מדיני שמנסים באמריקאים לעשות, של תיקוני גבול, של נסיגה ישראלית טקטית מכמה נקודות בגבול כדי להרגיע את חיזבאללה? זאת אומרת, זה הולך לשם?
ההסכם המדיני הוא תוצאה של המשוכנעות של חיזבאללה שבכל אימות עתידי הם יפסידו בגדול. רק אם הוא יחשוב כך, הוא ילך אל איזשהו פתרון מדיני. פתרון של פשוט הודנה או כל מיני דברים כאלה. אבל זה תלוי לחלוטין במצב בשטח. שמה זה מצב בשטח? מה שקורה בעזה. הנסאללה מסתכל בשביל לראות מה קורה עם ישראל. אם ישראל זה מדינה של... אם זה מדינה של סמרטוטים, שבגלל לחץ אמריקאי, אירופאי וכל אחד אחר, הם מבטרים על ניצחון בעזה, אז הוא מבין שישראל אפשר לסחוט אותה גם כן, גם בקטע הלבנוני, אז הוא תחיל לדרוש כל מיני כפרים, והשטחים שהוא תורש בהר דוב, זה רק התחלה, מה שנקרא מזר שבח, השטח הקראי של שבח ופרשו בה. זה הכל כסף קטן. הכסף האמיתי נמצא בשבעה יישובים שנמצאים מדרום לקו הכחול, זאת אומרת לגבול בין ישראל ללבנון, בתוך שטח ישראל, לא מה שכבשנו ב-67 מהסורים. הוא מדבר על אביבים, הוא מדבר על מנרה, הוא מדבר על עוד יישובים שהם שייכים לו, כך הוא טוען, שהם היו יישובים שיעים, לא פלסטינים, אלא שיעים, כן. עד מלחמת העצמאות, והשיעים הללו הם עדיין פליטים, בזמות שהם פליטים שיעים. זאת אומרת, שפי הטענה של חזן אספאללה, ישראל צריכה להעביר לו, ללבנון, את השטח של שבעה יישובים ישראלים שנמצאים על אדמה ישראלית ריבונית מדרום לקו הכחול שסומן על ידי האום בשנת 2000 אחרי שישראל נסוגה
כשטח מלבנון, ישראלי
כשטח ישראלי לחלוטין כמו כן. תל אביב וחיפה.
בקיצור, הסיפור הזה עוד רחוק מלהסתדר, וגם יגיעו לאיזושהי נקודה טקטית של הרגעת השטח, זה עדיין לא יספק את נסראללה, ויהיה לו על מה לריב פה עוד למשך שנים ארוכות.
נסראללה פועל כמו סחטן רגיל. אתה נותן לו, אז הוא רוצה יותר. אתה נותן לו עוד יותר, הוא רוצה עוד הרבה יותר. ככה זה, ככה עובד נסראללה.
כן, טוב.
זה שיטת הסלאמי במזרח התיכון, קבל ודרוש. זאת אומרת, אל תקבל ותפסיק לדרוש, אלא קבל ודרוש עוד.
טוב, נמשיך לעקוב. הדוקטור מוטי קידר, מזרחן, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשרות טובות.
תודה.
בוא נשאר בצפון לרגע. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב. שמעתי את הרעיון ובאמת מסכים עם כל מילה. צריך להוסיף גם את הונין, שזה מרגליות, וצריך להוסיף את אומטלה, שזה מטולה, גם אתם רוצים. ואין להם סובע. אבל אני לא מסכים עם זה שתלוי מה יקרה בדרום, אלא גם תלוי מה אנחנו נעשה בצפון. אני חושב...
השאלה אם נעשה בצפון.
אז אני חושב שאם לא נפעל בצפון, זה באמת ייתן את הלגיטימציה לחיזבאללה להמשיך לעשות את מה שהוא רוצה, וצריך לזכור שחיזבאללה לא נמנע עם למדווה בצדיקים, שהוא יעזוב לבד ויעשה... ילך צפונית לליטני בלי שנעשה לו משהו.
אז המשמעות של מה שאתה אומר, דוד אזולאי, שאם לא יעשו משהו בצפון, נמצא לא יפעל, תושבי מטולה לא יחזרו הביתה, וכך גם תושבי כל קו הגבול. כי הפחד יישאר.
ברור. קודם כל, הצריבה של השביעי לאוקטובר בדרום, זאת צריבה שלא תימחק לאף אחד, לשום אזרח במדינת ישראל, בטח ובטח לא למי שיושב על הגבול, ובטח לבטח... לא למי שרואה את ארדואן לאורך כל השנים. צריך לזכור שטרום השביעי לאוקטובר ראינו אותם, חשנו אותם, הרגשנו את הפרובוקציות שהם עושים בדיוק כמו בדרום. אני גם אומר, אנחנו צריכים כל בוקר להגיד ברכת הגומל, שזה לא קרה פה בצפון, כי אם זה היה קורה פה, לדעתי צהל עדיין היה נלחם בתוך שטחי מדינת ישראל מול אותם ארדואנים, כדי להרחיק אותם כמו שהיה בשבועות הראשונים בדרום. וצריך לזכור שרדואן וחיזבאללה זה כוח שהוא מאוד משמעותי. אנחנו מדברים על בערך 80 אלף, הוא מונה כ-80 אלף איש, זה לא משהו קטן. וצריך להתחיל לטפל בו, ולא רק בו. דרך אגב, אם תשאלו אותי כאילו איפה מדינת ישראל נעלמה בעין ובאלף, אז גם הסיפור של מדינת לבנון. יש פה מולנו מדינה דמוקרטית. נכון שהיא לא כל כך שולטת, אבל למדינה, עם ממשלה, עם תשתיות, ואנחנו אפילו לא מדברים על זה. כאילו אנחנו מדברים כאילו חיזבאללה הוא הריבון בתוך לבנון, ולבנון לא קיימת, אז בואו נקרא לה למדינה בשם אחר, נקרא לה חיזבאללה ולא לבנון. כי יש פה מדינה עצמאית שמוכרת על ידי האום, ואנחנו צריכים לטפל בה, גם בה, ובטח ובטח תוך כדי גם בחיזבאללה, שהוא חלק ממדינת לבנון. וזה עצוב שאנחנו כל יום מתעוררים פה בגבול הצפון, כבר 4 חודשים אנחנו עקורים מבתינו. כולם עקורים פה מבתיהם, 80,000 איש בערך, במדינת ישראל יוצרת רצועת ביטחון לתוך שטחה, שזה דרך אגב משהו שלא היה מעולם.
דוד אזולאי, אני חייב לשאול אותך, ממה שאתה שומע וממה שאתה מתרשם, לא מתייחסים לסיפור הזה ברצינות? או שכן מתייחסים לזה ברצינות, ובסוף כן יבוא פתרון שהוא פתרון יסודי לכל הסיפור הזה של חיזבאללה ולבנון?
תראה, מדברים על זה המון, אבל במבחן התוצאה זה לא רציני. יותר מ-4 חודשים ש-80,000 איש עקורים מבתיהם, שכל מה שהם רוצים זה ביטחון ולישון בבית. אנחנו לא רוצים הרבה, אנחנו לא רוצים כלום במדינה, רוצים לישון בבתיהם בביטחון. שזה האלף בית של כל מדינה דמוקרטית בכל מקום בעולם. בטח ובטח במדינת ישראל, אחרי 76 שנות עצמאות, זה בטח ובטח מדינה חזקה במזרח התיכון, שלא מסוגל להתמודד עם שני ארגוני טרור, שזה בעיניי אמירה מאוד ככה משמעותית רגע, וצריך להדליק לנו נורות אדומות, איפה המדינה הזו שהכינה אותנו ללחימה רב-זירתית, המון שנים, ללחימה עם איראן ועם עיראק ועם סוריה ועם ירדן ועם מצרים ועם לבנון, במקביל לכל, ועם החות'ים ועם חמאס, במקביל לכל.
ומתברר שהיא לא מסוגלת.
לכלום, שני ארגונים.
תגיד, מטולה ריקה מיושביה?
ברור. זה בדיוק אחד הדברים הכי עצובים, שאני, איך אני אומר, ראש מועצה, ללא תושבים. אילו ריקה, יש פה בערך...
כמובן שאין לך בחירות, גם כי יש, כי גם בלכתחילה לא היה אמור להיות בחירות, נדמה לי שאתם שם רשימה אחת ומועמד אחד, אבל בלי קשר, גם אם היה צורך אין בחירות, ואי אפשר לעשות בחירות בתקופה כזאת.
אין בחירות, אני ב-27, לא, ללא קשר, ב-27 לפברואר, בבחירות הארציות, אני מוכרז כראש רשות, והרשימה שלי תוכרז כרשימה של חברי המועצה החדשים.
כי אין מתמודדים,
לא לזה ולא לזה.
תראה, יש דבר אחד שכן נחמד בצפון, זה הכינרת שעולה ועולה ברוך השם.
לא רק הכינרת, גם הכל ירוק פה, הכל שוצף, הכל זה, תיירות החורף עכשיו למשל, זה שיא תיירות החורף, החרמון, הנחלים, הכל גועש ושוצף, ואין פה אנשים.
אבל אין אנשים.
זה עצוב, זה עצוב, זה עצוב. ומטולה ריקה ושוממה, ואנחנו חוטפים כל היום, ובצד השני רק מכתיב, והוא חיזבאללה קובע את גובה להבות, ומדינת ישראל השתתקה, קבלי ההחלטות פשוט שותקים, ולא אומרים מילה.
שורה תחתונה, דוד אזולאי, ואני אגיד את זה במשפט אחד, כי אנחנו צריכים לסיים. אתה עובר עכשיו בדיוק את מה שעברו במשך שנים רבות ראשי היישובים בדרום, עד שהגיע האסון הגדול, האסון הנורא, בשביל אוקטובר, לצערנו הרב.
נכון.
ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי. כן, חייבים לסיים. תודה שדיברת איתנו.
תודה.
צרות טובות.
יום טוב, שבוע טוב.
להתראות.
ומה שהוא עובר זה לא תקין, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך.
בהחלט. תודה לצוות שלנו, להתראות, בוקר טוב.